טוב, אני אמשיך בפרדיגמה של השידוך שדובר עליו בהתחלה. אני אומר שכשאלות, אחת השאלות הראשונות שמתעוררות כששאשים נפגשים בחתונה, מאיזה צד אחד אתה? ואני רוצה לומר שאני מצד הקלה. אני מרגיש פה כמוזמן נכון לשמחה זו של קרובי החתן, ואני רוצה בעצם לדבר קצת על הקלה, ויותר מאשר מוזמן אני מרגיש שושבין נכון של הקלה, של המחשבה היהודית. אבל אני רוצה רק לומר שבמידה מסוימת כשמדברים על שידוף, אני באמת חושב שהפרדיגמה הבסיסית שלי זה באמת שפסיכולוגיה יהודית זה בדיוק כמו פילוסופיה יהודית, אין שום בעיה. הפילוסופיה יהודית, אני יכול לשלוח אתכם קצת לביוגרפיה רחבה מאוד על הנושא, שפירושו של דבר הוא דו-שיח פורה בין שני יסודות, מצד אחד הפילוסופיה, מצד שני היהדות, כמובן זה גם בפסיכולוגיה. אבל אם להיזכר עוד בפרדיגמה של השידוך, אני רוצה לומר שאני מרגיש קצת כשישבתי ו... הכנתי לי את דבריי הפסיכולוגיה, אני מרגיש גם אותו יהודי שכאשר היה בנישואים השלישיים בת היחידה שלו, הוא אמר בת אחת וכל כך הרבה נחת. הבעיה שמתרחש איתנו שאחת מן התזות, יש לי בעצם ארבע תזות שונות, אחת מתודולוגית דבר בתזות ענייניות, ואחת התזות הענייניות היא שהטרגדיה באמת של המחשבה היהודית באה לידי תוי שאנחנו שאנו בת אחת, באמת הרבה נחת, מפני שהשידוך הזה או ההתחלה הזאת של פסיכולוגיה ויהדות התחלנו אותה במאה ה-18, כלומר ב-1700 וכמה, והיינו צריכים כל פעם ופעם להתחיל מחדש. ואני אזכיר רק בצורה מאוד מאוד טלגרפית כמה מן האנשים שבשבילי הם מהווים מוריי ורבותיי, והסיבה היא שכל עם זה נגמר בגירושים. הגירושים באו או מצד הקלה או מצד החתן, או מצד הרדיקליות הפרוצה של הפסיכולוגים, או מצד החרדיות האטומה של הצד השני. על כל פנים היה זה כל פעם מתחיל מחדש, ואני רוצה רק להזכיר טלגרפית על שתי התחלות של המאה ה-17, ה-18 וה-19. למשל, הפלירט היהודי עם הבלתי מודע התחיל ב-18 בטקסטים יהודיים שאני חוקר יחד תלמיד אחד שכותב על זה עבודת דוקטור, על תלמיד יהודי, תלמידים יהודים של המסורת הלבניציאנית. בעצם הבלתי מודע נולד בבית המדרש של לייבליץ, ואחד מן הדברים העניין שלנו ספרים שלמים שנכתבו, שנשארו בכתב יד, אחד פורסם, ואנחנו מוצאים שם הרבה מאוד דברים, כפי שאני חושב שההיסטוריה של הפסיכולוגיה והפילוסופיה של השפה נולדה עם רבי נחמן קרומן, שיש לו דיון מופלא על ארבע שפות שונות, שאני חושב שהוא ממש אקטואלי בעינינו, שזה נולד בבית מדרשו של עגל, בדו-שיח יהודי עם עגל. רבי נחמן קרומן ניסה לפש את הקבלה פירוש הגיליאני, את הקבלה החסית פירוש הגיליאני, אבל כמובן אולי הסימפטומטי בהם היה שבנו, אברהם קרוכמל, היה וידידו המשכיל הקיצוני, הוא אשל שור, שזה היה אגף הדגם למשכיל אשל שבהכנת קלה, אלו הם היוו הדוגמה של השכלה שפצה את הגדר מצד אחד, וחרדיות שתרקה את הכל מצד שני. אז זאת אחת מן הטרגדיות, למה אין ברגע זה כבר ספרייה שלמה של פסיכולוגיה יהודית, וזאת אני חושב שזה תשובה דבר אחד. כמובן, אני חושב ששמענו כאן מראה בדיוק כמו, אני אומר עוד הפעם, כמו בדגל של פילוסופיה יהודית, שיש כאן צורך ויש כאן אפשרות בדיאלוג. יכול להיות שהפסיכולוגיה היא כמובן דיאלוג, כמובן יכול להתחיל מאחד משני הצדדים. מה שנעשה צריך לעבור את הבדיקה האמפירית האוניברסלית, אבל יש תזה מסוימת שאני חושב אפשר לומר, במידה מסוימת זאת התזה של הרב קוק, באחד מן המקומות, זה עוד ניסיון מעניין בנות פסיכולוגיה, אני אגיד את זה חצי מילה אחר כך. אם אני מסתכל על מה שאני רואה מסביבי, על ידידיי שעוסקים בנושא, אני חושב שהרב קוק היה אומר, פחות או יותר את הדברים הללו, שכנראה שיש שתי רמות בפסיכולוגיה. יש פסיכולוגיה אינדיבידואלית אוניברסלית, ויש פסיכולוגיה חברתית. והפסיכולוגיה האוניברסלית היא באמת אוניברסלית לחלוטין, ושם אין משמעות לדבר על פסיכולוגיה יהודית. אבל אם אנחנו מדברים באמת על התנהגות של קבוצות, יכול להיות ששם יש משמעות בפסיכולוגיה חברתית. אני מבין את התזה של ידידי רוטנברג כתזה כזאת, שהתיאוריות הפסיכולוגיות, הפסיכולוגיה האינדיבידואלית שייכות לפסיכולוגיה החברתית. כלומר, אמנם הפסיכולוגיה אינדיבידואלית היא אינדיבידואלית, אבל התיאוריה על הפסיכולוגיה האינדיבידואלית היא כבר שייכת ויכולות כמה תיאוריות אלטרנטיביות, ואז יש איזשהו עניין. על כל פנים, שיכול להיות שיש שתי רמות שונות, ויכול להיות שיש משמעות לדבר מרחאות פסיכולוגיה או פסיכולוגיה תת-שתיים, שהיא באמת נמצאת במסגרת יותר מצומצמת, זה יכול להיות שזה משמעותי. על כל פנים, מה הבעיה עם התזה הזאת מבחינת הקלה? אני, ובזה קצת המחלוקת שלי עם ידידי רוטנברג, והיא תלויה בדבר שאני חושב שיש אחד מן העקרונות היפים של המחשבה היהודית, זה העובדה של קיומה של מחלוקת. ואנחנו שמענו דעת גם בדבריו. כלומר, למה אם יש מחלוקת בין הרמב"ם והרמב"ן, לא יכולה להיות ביהדות מחלוקת בין, נניח, פסיכולוגיה או גישה שנוטה לפנליזה וגישה שנוטה לפסיכולוגיה אחרת, יותר הומניסטית ויותר, הייתי אומר, פתוחה בכיוונים אחרים. האפשרות זאת נראה לי שהם בנויים במסורת היהודית קיומה של מחלוקת. ואני חושב שהפסק הבא בהתפתחות הפסיכולוגיה היהודית, שזה מה שקרה גם כן במאה ה-18, אבל עוד לפני זה, למשל, הופעתה של החסידות ואחר כך הופעתה של תנועת המוסר, יש לנו דוגמה מאוד מאוד מעניינת של שתי של הסתכלויות שונות על הבלתי מודע, שלא נובעות מעולמו, אחת מהן לא נובעת מעולמו של לבניציאני, למשל, הבלתי מודע כפי שמצוי בפסיכות בחסידות, ושולם כתב על זה הערה אחת חשובה, ויש על זה כנראה עוד, יש חידה אחת שנשארה, אף אחד לא פתר אותה, והיא שייט, היא לקוחה מספרו של בעל אור החיים, ששם כנראה יש הניסוח הראשון של הבלתי מודע, וההשפעה זה יותר קוגניטיב מאשר אמוציונלי, אבל יש שם ההתייחסות. לעומת זאת, המסורת למשל של תנועת המוסר, כמו רבי ישראל סלנטר ותלמידיו, ינקו ממסורת שנובעת ללא ספק את משופנאוור ומארטמן, מהראשונים שדיברו על הבלתי מודע במשה עברה, ו... אפשר לומר שרוטנברג בנידון זה מייצג גישה חסידית כמו הרב קוק. אפשר היה באופן מאוד מאוד מעניין לראות את הדוגמה החסידית. כלומר, אני הוצאתי עכשיו ספר, אז אני אעשה לו רק את הקריקטורות, אבל אם מישהו מראה שתי הדוגמאות הללו, רואה מאוד מאוד יפה את הרב ישראל סלנטר כרואה את הבלתי מודע באותה אישה שמרימה השטיח בחדר ביתה ומוצאת את פרויד מיטתו. אז הבעיה הזאת של האבק שמתחת לבדיונה, זאת הייתה הגשתו של רבי ישראל סלנטר, בעוד שבתנועת החסידות ראינו את החפירה העמוקה לחפש ער שנמצא למטה, ושם יש לנו בצורה מאוד מאוד מעניינת קיום של בלתי מודע שקשור עם עולמות גבוהים או עם כיוון חשוב מאוד. עכשיו, התזה השלישית היא הצורך להתגבר על סכנה מסוימת בשני המקרים, אבל כאן בדיוק סכנה של הפסיכולוגיה, והיא, אנחנו שמענו, אני חושב את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת, ואני מודה לו מאוד על הדברים הללו של ארליך, פרופסור ארליך, על פה ראינו דוגמה מעניינת של השימוש בסמל, במושג הסמל, ולזה יש חשיבות, אני חושב אפילו בפרשנות ובהרמנאוטיקה, איך אנחנו מסתכלים על סוגים שונים של סמל, למין אנשים שחושבים שסמל זה רפרסיה, אפילו כשאתה מקל על טקסט ספרותי בכלל. אבל אנחנו מנו כאן מסורת ענקית שפירושה הייתה הביטול או האפשרות של העמדת התחום השני על מקרה אחר. אני רוצה כאן להביא כמו דוגמה של פסיכולוגיה יהודית את מפעלו של בובר, אבל לא את בובר של הדיאלוג, ודאי שזאת נקודה חשובה מאוד, אחת מן הנקודות, אבל אני רוצה להביא דווקא את בובר המשוחח עם יום. על הדברים הללו נכתבו דוקטורטים, אבל יש פנינה אחת, לפי דעתי, דת במחשבה המודרנית, שבו פילוסוף של הדת משוחח עם פסיכולוג של הדת, והדבר הזה הוא מאוד מאוד מפרה. הנקודה הרביעית שייכת לדבר שנראה לי חיורה חיצוני יותר, אבל הוא חשוב מאוד, והיא הצורך בדיון האמפירי בתופעה הדתית בדרך ארץ פנומנולוגי. זאת הנקודה האחרונה, ואני חושב שהיא חשובה מאוד, שרק בדורות האחרונים אנחנו הגענו לדבר הזה. לא ספק שכאן עבודתו החלוצית של ויליאם ג'יימס, אנחנו חייבים לה הרבה מאוד. כידוע, ויליאם ג'יימס פתאום ספר גדול על הדת וחוברת קטנה על הפסיכולוגיה של המין, ואומרים שהיום אף אחד לא היה של לעצמו לעשות את ההפך, אלא לעשות את ההפך. כלומר, הבעיה היא האם יש משמעות של פסיכולוגיה של אדם בכוונה אקספרימנטי. אני רוצה לומר שכאן אנחנו נמצאים פה בפני שתי תופעות שאנחנו צריכים להבדיל ביניהם, הפנומן המיסטי והפנומן הרליגיוזי, מה שקורה החוויה הדתית האירוטית והחוויה הדתית הרומנטית, והבעיה הזאת שגם בתחום הזה, התחום הזה, יש משמעות של פסיכולוגיה יהודית שלוקחת בחשבון את האלמנטים היהודיים. אני חושב שגם בכנס הזה שמענו כמה דברים שמתייחסים לזה. אני מסיים עם הערה שוב, שיש כאן חשיבות רבה לאפשרות של הדיאלוג. על נקודה אחת אני רוצה לסיים רק לא מילה. אני אינני מפחד מן העובדה שבסין יש 500 מיליארד, או כמה יש היום, מאות מיליונים או מיליארדים של אנשים. אני רוצה לומר משפט אחד, למרות הכל יש משהו מעניין במחשבה היהודית מצד הגלה, שכאשר אתה מוצא למשל נניח 200 מיליון אנשים, לפעמים אתה מוצא 200 מיליון פעמים אותו דבר. אני רוצה לומר שבמחשבה היהודית יש דבר אחד שזה חשוב, שני יהודים לא אמרו אותו דבר, והיצירה הזאת היא מעניינת מפני שאולי עשינו במשך הדורות כמה דברים שיש בהם חשיבות, אנחנו יכולים ללמוד בהם. תודה רבה.
טוב, עכשיו יש לנו דיון.